טוב, שבוע טוב. אנחנו סוף פרק למד A, דף קוף סמך. המהר"ל מביא ברייתא נוספת מפרק חלק במסכת סנהדרין בדף צדיק זין. הברייתא הזאת דורשת את הפסוק בפרשת האזינו, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. הגמרא רוצה כאן להסביר על איזו אזלת יד מדובר כאן. כן? מה קרה? הקדוש ברוך הוא מחליט להביא גאולה, זה הפשט של הפסוק הזה, כי המצב לא טוב, רואים פה אזלת יד. אז הגמרא רוצה להסביר על איזו אזלת יד מדובר. אומרת ככה הברייתא, תנו רבנן, כי יראה כי אזלת יד, אין בן דוד בא, עד שירבו המסורות. מסורות, הכוונה, זה אנשים שמוסרים ומלשינים. דבר אחר, עד שיתמעטו התלמידים. דבר אחר, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. דבר אחר, עד שיתייאשו מן הגאולה. אם כן, חז"ל נתנו ארבעה הסברים לפסלוק, כי יראה כי אזלת יד, על איזו אזלת יד מדובר. יש פה ארבעה דברים שמוזכרים. או ירבו רשעים כאלה, שהם מוסרים ממון ישראל, מוסרים את ישראל, או פירוש שני, מה זה אזלת יד? יתמעטו התלמידי חכמים, או פירוש נוסף, מצב קשה, תכלה פרוטה מן הכיס, או מצב רביעי אפשרי להסביר אזלת יד, מתייאשים מן הגאולה. כבר לא מצפים, כן? הציפייה לגאולה כבר נגמרה. אומר המהר"ל, כמובן שזה לא במקרה שככה חכמים הסבירו את אזלת היד בארבע דברים אלו דווקא. הוא אומר ככה, ואלו ארבעה דברים, בוודאי כולם הם אזלת יד. כלומר, ארבעת הדברים האלה שמוזכרים כאן, ארבעת הדברים הלא טובים האלה שמוזכרים כאן, הם בוודאי כולם שייכים להגדרה אזלת יד. כי כאשר, הוא מסביר למה, כי כאשר האדם נמסר ביד האחר או האחד אשר לא יוכל קום, בשביל זה מתה ידו וכוחו, אשר נמסר ביד אחר. כלומר, פירוש ראשון, מה זה אזלת יד? חלישות. אזלת יד זה חלישות. אין לאדם כוח לעמוד. למה? כי הוא פתח במישהו, והנה המישהו הזה מסר אותו. כן? כלומר, קם כנגדו. ולכן אין לו כוח לעמוד מצד עצמו. מויסר זה דין חמור מאוד. מותר לדון אדם מוסר, גם שאין בית דין, כי הוא עושה דבר, זה בגידה נוראה, שבלי שאתה סומך על אחיך, שאחיך דווקא יעזור לך, יתמוך בך, ומה הוא הולך לעשות? הוא במקום זה מלשין ומוסר ומגלה צפונות חברו. אז זה דבר כזה שמאוד קשה להישמר ממנו, זה מאוד קשה להישמר מפניו. כי דווקא ממי שאתה לא מצפה, אתה מקבל מכה בסתר, דבר נורא והיום. אז זה נקרא ודאי אזלת יד, כלומר אזלה מלשון זול, שאין לך כבר כוח לעמוד כנגד זה. דבר נוסף, וכן, עד שהתמעטו התלמידים. מה זאת אומרת התמעטו התלמידים? אין תלמידי חכמים, אין חכמים כאלה שיכולים להעמיד את הדור על רגליו, וזהו מתת יד מצד היסוד של עולם. כן, התלמידי חכמים, התורה זה יסוד העולם. ואם מתמעטים התלמידים, אלה שמסוגלים לעודד את הדור, לחזק את הדור, אתה צריך ספר, זה פה. ספרים הם כאן. אז זה גם גורם לחולשה נוראה. כי זה בדיוק התפקיד של התלמידי חכמים, זה לחזק ולהנפיח אמונה ולעודד ולתת חוסן נפשי וחוסן רוחני. והנה מתמעטים התלמידים, מתמעטים לא רק במובן הכמותי, גם במובן האיכותי, ואין כאלה תלמידי חכמים שיכולים אז לעודד את הדור. אז זה אומר, זה בוודאי נקרא אזלת יד, וזהו מתת יד, נפילת יד, היד המחזקת, היד המעודדת, היד התומכת, מתת יד, מצד היסוד של עולם, התורה יסוד העולם. וכי התלמידים הם יסוד ישראל, שעליהם קיים ישראל בשביל התורה. כן? ישראל כוחם במה? בתורה. השם עוז לעמו ייתן. וכשאין כוח כזה של תורה שצריך להתגלות בעם, אז זה חולשה מאוד גדולה. ואם יסוד ישראל מתערר, אז גם יסוד העולם מתערר. בשביל התורה, בשביל ישראל ובשביל התורה נברא העולם. אז אם הדבר הזה אחד, אבא עתליה, אם ישראל נחלשים כי התורה לא מופיע בה כצורך, אז החולשה הזאת זה בכלל גורם עכשיו להתערערות של כל יסודות העולם. זה מה שיהיה לקראת ביאת המשיח. זה נקרא אזלת יד בוודאי. ואחר כך דבר שלישי, וזה שאמרת שתכלה פרוטה מן הכיס. כלומר שהדבר המקיים את האדם הוא הפרנסה והממון, קיום של אדם, כדכתיב ואת כל היקום, זה ממון, זהו הממון, ולפיכך אמרת שתכלה פרוטה מן הכיס, ויהיה להם עוד מתת יד מצד עצמם. זאת אומרת, הם יהיו מצב כזה של חולשה, של פרנסה, פרנסה תהיה קשה, יהיו אנשים שיסבלו, לא יהיה להם ממה להתפרנס. והדבר הרביעי, כן, זה נקרא ודאי אזלת יד, כן, שלאדם אזלה פרוטה מן הכיס, אין לו במה לפרנס את עצמו, כן.
מה הקשר לפסוק, ואת כל
תכף נצטט את העניין. מה? כן, יש. כתוב ככה, מדובר כאן על קורח ועדתו. כתוב בפסוק ככה. משה רבנו מזכיר לבני ישראל את כל מה שקרה במדבר. ואשר עשה לכם במדבר, עד בואכם, עד המקום הזה. עד המקום הזה זה עד גבול ארץ ישראל. ואשר עשה לדתן ולאבירם, בני אליאב בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה, כן? במחלוקת קורח ועדתו, אז דתן ואבירם נבלעו באדמה עם עדת קורח, ותבלעם ואת בתיהם ואת העוליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם. מה זה היקום? ממונם. למה? כי ממונו של אדם מעמיד אותו, מקים אותו, יקום. מלשון, מקים אותו, נותן לו תקומה. בלי שיש לאדם פרנסה, אז אין לאדם איך לעמוד על הגלב, הוא מתמוטט. אין לו ממה, אין לו מה לאכול, אין לו להתפרנס. אז זה מה שכתוב פה, מה זה אזלת יד, לפי הפירוש הזה? הפירוש הזה זה שתכלה פרוטה מן הכיס. ואת כל היקום, זה הממון, שעבד יחד איתם, יחד עם דתן ואבירם, כשהאדמה פצתה את פיה בעדת קורח ועדתו, הם עבדו יחד איתם, וגם ממונם עבד, לא נשאר כלום. וזה נקרא מתת יד. ואחר כך אמר, עד שהתייאשו מן הגאולה, וברוך שזה אזלת יד. שכבר הם לא מרגישים שיגאלו, שהמצב כזה קשה, שכבר אף אחד לא מאמין, שאיך נצא מזה. כולם שואלים, מה יהיה? אז הם מרגישים אזלת יד, מאיפה זה יבוא? כי אפס, עזוב ועצור. אין מי שיכול לעזור. אין. עצור, מלשון מנהיג. כן? מנשון מנהיג, יורש העצר, יורש העצר, זה היורש של המנהיג. אז הקדוש ברוך הוא רואה שהעם כבר לא מאמין שיגאל, אפס, עזוב ועצור. כלומר, אין פה מי שיכול להנהיג אותו. אז הוא כבר מתייאש, מאיפה תבוא הגאולה במצב כזה נורא. זה ארבעת הדברים שיהיו קודמים לבואו של בן דוד. וכאשר תבין, אומר המהר"ל, חכמים לא במקרה הזכירו את ארבעת הדברים האלה, וכאשר תבין שאין עוד דבר יותר מאלו ארבע דברים הללו. זהו. זאת אומרת, אלו ארבעת הדברים שמציינים אזלת יד גמורה. ארבעת הדברים האלה שהוזכרו כאן, הם מציינים מצב של התמוטטות כוללת. למה? הנה הוא מסביר. נותן לזה הבנה יותר עמוקה. למה זה דומה לאילן אחד? כן. בהרבה מקומות המהר"ל אומר שהאדם הוא אילן הפוך. וכאן זה בכלל כל הדור דומה לאילן. השורשים הם, כן, אז העץ זה, האילן זה גזע, ויש לו שורשים, ויש לו נוף. אז הוא אומר, כל זה, בוא נסבור לך מה יקרה. למה זה דומה? לאילן אחד, שאם רוח שערה באה עליו, עוקר אותו. האילן הזה יכול לסבול מכמה צדדים. אפשרות ראשונה, רוח שערה עוקרת אותו. וכן, אם אין שורשיו מרובין, נעקר מעצמו, שאין לו יסוד קיים. האפשרות, הנזק השני, הסכנה השנייה שעורבת לאילן, זה שהוא לא מצליח לפתח שורשים עמוקים. אז דווקא אם הוא יהיה הולך וגדל, האילן, הוא בבעיה. למה? כי ככל שאילן יותר גדול, צריך שהשורשים יותר עמוקים כדי להחזיק אותו. כי אם הוא גדול וחזק וכבד, והשורשים הם לא עמוקים, הוא יתמוטט. אז מה קרה עם אותו אילן? זהו. אין שורשיו מרובין. אז הוא נעקר מעצמו. אין לו יסוד קיים. אין דבר שמעמיד אותו. זה בעיה שנייה. בעיה שלישית. אם הוא נטייה בארץ מלאכה, האילן הזה, שתלו אותו, נטעו אותו במקום לא כל כך ראוי לו, לא בארץ מתאימה לו. הארץ היא לא טובה, היא מלאכה. לא תשב, ככה כתוב בנביא, ארץ מלאכה לא תשב, ואין לו כוח יניקה מן הארץ. גם אם יש לו שורשים, אבל אין לו מה לנוק מן הארץ, גם הוא נפסד ולבסוף הוא נעקר. ועכשיו בעיה רביעית, וכן אם יזקין האילן עד שאין לו כוח מצד עצמו, הרי ייחשב נאבד, ואלו דברים מפסידים האילן. כן, המהר"ל, כדי להסביר לנו למה חכמים נקטו בארבעת הדברים האלה שהוזכרו בברייתא, ירבו המסורות, יתמעטו התלמידים, תכלה פרוטה מן הכיס, יתייאשו מן הגאולה. הוא אמר, כדי להסביר לך את זה, אני אשתמש במשל האילן. מה המשל הזה אומר? שאילן, ארבעה דברים מסכנים את קיומו. רוח שערה, שורשיו לא עמוקים, לא מספיק גדולים. דבר שלישי, הוא גדל בארץ מלאכה, ואין לו מאיפה לינוק את מזונו, ודבר רביעי, נהיה זקן מדי. עכשיו, מה אנחנו צריכים למצוא? יפה, את המשל ואת הנמשל. אנחנו צריכים למצוא את המקבלה שיש בין ארבעת הדברים שבאילן, שיכולים לסכן את האילן לארבעת הדברים, שיקראו לקראת בואו של המשיח, לפני ביאת המשיח, והם נקראים אזלת יד. כלומר, חולשה. מציאות כזה של, מציאות כזאת של חולשה שתוקפת את, את, את הדור, את, את המציאות כולה. כן.
גם
המהר"ל
לא הזכיר את הדבר העיקרי שזה המים.
מה? שאין, שמה שיכול לסכן, יכול לסכן את האילן. כי אם לאילן יש שורשים עמוקים, הוא מסוגל ללכת לחפש את המים במקומות, אתה רואה אילנות, גדלים במקומות שלכאורה אין מים, אז איך הם בכל זאת חיים וקיימים? יש להם שורשים שמתפשטים למרחקים עצומים. בדקו לפעמים ששורשים, שאילן יכול לשלוח את השורשים שלו עשרות מטרים מהמקום שבו הוא נטוע. אז או שזה הולך ומתרחב למקומות שיש מים, או שהוא מעמיק בתוך האדמה עמוק, ושם בה ימצא לחלוחית שתספיק לקיומו. זה די נדיר שהאילן יתייבש מחוסר מים, כי הוא ימצא תמיד שורשים שזה. אבל הבעיה, אם זה קשור לשורשים לא עמוקים, שאם האילן לא מפתח שורשים עמוקים, אז באמת הוא בסכנה. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים ללכת להבין את הנמשל, כן? בואו נראה עכשיו. וכנגד רוח שערה שעוקר אותו, כן, אין המוסרין, שאין באים על האדם ברוח חזק, לכך מפילין את האילן בחוזק. אם כן, מה שנאמר על ידי חז"ל, שלקראת אותה תקופה יש מצב כזה של אנשים לא נאמנים, מוסרים, בוגדים, שפוגעים בעמם, אז אומר, למה זה דומה? לרוח שערה שבאה ועוקרת את האילן. האילן הוא עומד בטח במקומו, ופתאום באה רוח שערה כזאת גדולה, שאף על פי שהאילן לכאורה היה צומח יפה ומצליח ובטוח בעצמו, ברוח שערה עוקרת את האילן. זה כוח שבא מבחוץ. זאת אומרת, הדבר הראשון שמסכן זה כוח שבא מחוץ לאילן, הרוח שערה. זה אפשרות ראשונה. וכנגד זה שאין לו לאיכות ויניקה מן הארץ, על זה אמר עד שתכלה פרוטה מן הכיס. למה? כי כדי להחזיק מעמד, כדי להצליח, האדם צריך דבר שיעמיד אותו על רגליו. אז הוא אומר, למה זה דומה? תכלה פרוטה מן הכיס, שאין לה אילן יניקה. אין לו שורשים מספיק עמוקים שמחזיקים אותו. ולכן, כיוון שהוא מתנדד פה ושם, שם ופה, בסופו של דבר הוא ייפול. זה כמו המצב של תכלה פרוטה מן הכיס באותו זמן, מצב שאנשים סובלים, אין להם פרנסה, הם מתנדדים, הם סובלים מאוד. עכשיו, רק רגע, לא, סליחה, זה כנגד, וכנגד זה שאין לו לחוד ויניקה מן הארץ, הכוונה זה ארץ מלאכה. סליחה. וכנגד אותו שאין לו שורשים מרובים, אמר שהתמעטו התלמידי חכמים. תלמידי חכמים שהם לעולם כמו יסוד ושורשים לאומה. כן? זה השורש. השורש של ישראל, נצר מטעי, מעשה ידי להתפרץ. הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורו ומצוות, שנאמר, השם חפש למען צדקו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה לנטוע אותנו חזק. נצר מטעי. ישראל נקראים מטעיו של הקדוש ברוך הוא. והם נטועים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והשורשים זה התורה. אז כשמתמעטים תלמידי חכמים, זה כמו אותו אילן, ששורשיו גם כן מתמעטים. ולכן בקלות הוא יכול ליפול, כי אין לו את השורשים החזקים והעמוקים האלה. זה הדבר השלישי. וכנגד האילן הזקן, הוא אמר שהתייאשו בגלות מן הגאולה. למה? כי עייפים. הרבה זמן נמצאים בגלות, ומחכים, ומצפים, ועד מתי, וכבר מתי יבוא. זה כנגד האילן הזקן. אז בואו נחזור עכשיו על הנמשל שבארבעת הדברים, כן? דבר ראשון, אמרנו, ירבו המסורות. המשל לדבר הזה זה רוח שערה שבאה ומפילה את האילן. האילן אמנם הוא חזק, אבל רוח שערה בכל זאת יכולה להפיל אותו. אז זה כמו המוסר, שאף על פי שחברו מצליח, הוא בא ומוסר אותו ומלשין עליו. ואז הוא עלול ליפול. הדבר השני, זה היה יתמעטו התלמידים, שמוזכר כאן בברייתא, זה אילן ששורשיו מועטים, כי השורש של ישראל זה בתורתו, ואם אין פה תלמידי חכמים שנותנים לעם את שורשיו העמוקים, את שורשיו הרוחניים, בלי תלמידי חכמים שדואגים לשורשים עמוקים, אז זה כמו אילן שאין לו כמעט שורשים. כן? אם אדם לא קשור למסורת שלו, אז זה כמו אדם שאין לו שורשים, אז בקלות אפשר ליפול, הוא מתמוטט. ויהיה מצב, אם יש מצב כללי בכלל כזה בדור, אז זה מצב חמור מאוד, זה מצב של דור בלי שורשים. זה מאוד מסוכן, אפשר בקלות, אין כוח. החוסר תורה זה מחליש ביותר, זה מצב, השם עוז לעמו ייתן, התורה זה העוז של ישראל, ואם אתה רואה, אם יש התמעטות של תורה, אז מיד זה מתגלה בחולשה מאוד גדולה. כן, כלפי פנים וגם כלפי חוץ. זה ברור. כי זה כמו אילן בשורשים מועטים. אפשר לעקור אותו בקלות. אפשר להזיז אותו מארצו בקלות. כן, דור בלי שורשים, אתה יכול להזיז אותו בקלות ממקומו. כי אין לו שורשים, זה קל לעקור אותו. לעומת זה, אם האילן בעל שורשים גדולים ועמוקים והוא נטוע היטב, אז אי אפשר לעקור את הנטוע עם שורשים עמוקים. זה הדבר השני. הדבר השלישי, תכלה פרוטה מן הכיס, אז הוא אמר שזה אותו אילן שהוא נטוע בארץ מלאכה, אין לו מה לנוק, אין לו ממה להתפרנס. האילן הזה אין לו מה לנוק מתוך אותה אדמה, אין לו ממה להתפרנס. אז זה אותו דבר, תכלה פרוטה מן הכיס, שאנשים אין להם מה לאכול. זה מצב סוציאלי קשה, אין לאנשים ממה לחיות, מצב לא טוב. זה לא אומר שאין אנשים עשירים, אבל באופן כללי יש המון אנשים שסובלים, זה מציאות של עניות כללית. כמו למשל שהיה בזמן השופטים, שלמשל ככה מתחיל ספר מגילת רות, שלמה עזבו את הארץ, כי פה היה מצב לא טוב, אז הם לא רצו לסבול, אז עם כולם, אז אלי מלך לקח את נעמי ואת שני בניו, מחלון וכיליון, ועזבו את הארץ, ירדו מן הארץ, הלכו לארץ מואב, כי פה היה, והיה במרב, היה פה רב, היה מצב לא טוב. והדבר הרביעי, לכן הם נענשו, ידידיה, בגלל זה הם נענשו, נכון, הם מתו, בגלל זה, זה היה חילול השם, שבאמת פרנסי הדור, במקום לעזור לדור, הם ברחו, הם עזבו את העם לנפשו, אז זה באמת חמור מאוד. וזה נקרא שאין להם עץ ממה לינוק. והדבר הרביעי זה יתייאשו מן הגאולה, זה נקרא עץ זקן, שכבר אין לו כוח, והוא מחכה, וכבר אין לו כוח לחכות, וכמה אנחנו יכולים לסבול, ומתי זה כבר יסתדר, וזהו. אומר המהר"ל, כל זה סיפור של העץ הזקן. וכנגד האילן הזקן אמר שהתייאשו בגלות מן הגאולה. אומר המהר"ל, סוף סוף, אלו ארבעה דברים, הם נקראים מתת יד, נפילת יד. זהו. לכן חכמים דרשו כי יראה כי אזלת יד, זה נקרא אזלת יד. ארבעת הדברים האלה זה הגדרה של אזלת יד. במקום אחר המהר"ל אומר שזה ארבעת הדברים שבעצם מוזכרים כאן בפסוק עצמו. הפסוק הזה בפרשת אזינו, הוא באמת אומר ארבע דברים. כי יראה כי אזלת יד, יד ועוד יד, כל יש שתי ידיים, אז זה שניים. ואפס, אז עצור, זה שלוש, ועזוב, זה ארבע. כלומר, ארבעה דברים צפויים שיקראו. וכמובן, הקדוש ברוך הוא, כי לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. אז לכן כתוב, כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם. מה קרה? מה גורם לקדוש ברוך הוא לבוא, להציל את עם ישראל, לבוא לעזרתם? נו, כי יראה, כי הקדוש ברוך הוא יראה, כי אזלת יד, שיש מצב של אזלת יד, ואפס, עצור ועזוב, אין פה מישהו שיכול לעשות את זה, זה מצב, הדור במצב לא טוב, יש פה אזלת יד נוראה. אז הקדוש ברוך הוא כמובן לא עוזב, לא את עמו ולא את נחלתו, ואז הוא מוצא דרך לבוא להציל את עם ישראל מן המצב הקשה הזה שבו עם ישראל נתון. אז אומר המהר"ל, סוף סוף אלו ארבעה דברים הם מתת יד, וכבר יתבהר לך אם תשאל למה זה צריך לי, למה זה יקרה, למה זה באמת ככה מתואר, למה חכמים מתארים ככה את המצב באחרית הימים, וכבר יתבהר לך שצריך קודם שתחול ההוויה האחרת, הפסד ההוויה הראשונה בכל. זה בדיוק העניין, זה שזה ארבעה דברים, זה מוכיח שזה הפסד ההוויה הקודמת בכל. למה? כי המציאות שלנו היא ארבעת ממדים, היא מרובעת ממדים. לכן בארבעה דברים המציאות תיפסד, כן? אם אנחנו מדברים על רוח שערה, זה מבחוץ. אם אנחנו מדברים על יניקה מן האדמה, זה מבפנים. אם אנחנו מדברים על התמעטות התורה, זה על הדבר, על השורשים, כלומר, על היסודות, הטובים שמעמידים את העם. ואם אנחנו מדברים על יתיישו מן הגאולה, זה על הזמן, כמה זמן זה עובר. או משהו חיצוני שמאיים, או משהו פנימי, או שהיסודות הם ראויים, או שיש בעיה של ריבוי זמן. אלה ארבעת הדברים שגורים לאזלת יד. כן, כן.
דיברנו לפני כמה שיעורים על זה שנערים יבינו פני זקנים.
כן. ארבע דברים האלה, כבר הסברנו, כן, וככה באמת מסתיים הפרק, שכל החכמים שמביאים את הדברים האלה ומתארים מה שיהיה באותו זמן, הם בעצם מתארים את ההפסד של ההוויה ברובדים שונים. כל אחד מן החכמים האלה מתאר את הדברים ברובד אחר.
מה, זה לא הדעה של הרמח"ל פה?
מה? של המהר"ל?
של המהר"ל.
לא, לא, זה ציטוט של הגמרא. תנו רבנן כי יראה כי אזלת יד. תנו רבנן זה ברייתא. הוא מביא מקור מן הגמרא, מסכת סנהדרין דף צדיק זין. זה חכמים שמתארים את המצב באחרית הימים. רק מסביר לנו את העומק שבדבריהם. למה באמת אלו ארבעת הדברים הם אלה שייפגעו. מה זה אומר? זה אומר, האילן הזה זה כמובן, זה עם ישראל, כן? עם ישראל כולו משול לאילן, כידוע, כי האדם עץ השדה, האדם זה הדור כולו, הוא כמו אדם אחד. האדם כולו, הדור כולו, לקראת זמן ההתחדשות, נראה שכאילו הכל הולך ומתמוטט. זה מה שמתואר כאן בפרשת האזינו. את אותה אזלת יד, כאילו הכל מתמוטט, הכל נגמר, מה הולך פה? נכון, אומר המהר"ל, נכון. זה בדיוק העניין, זה ההפסד שיקדים את ההוויה, כמו שהוא כותב בסוף. לפיכך, כאשר יש מתת יד באלו ארבעה דברים, הוא הפסד הוויה הראשונה לגמרי. כלומר, האילן הזה, מכל כיוון שהוא, הולך ליפול. מכל כיוון הוא הולך ליפול. וכמובן בא הקדוש ברוך הוא עכשיו, ומעמיד אותו בהוויה חדשה. כן? כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. מה שהיה נראה מקיים את האילן עד עכשיו, זה נראה שזה נגמר. אין כבר כוח לאילן לעמוד. מכל צד שאתה לא תסתכל על זה, מכל כיוון שלא תראה את המצב, אתה תגיד אין, אין. סכנות מבחוץ, סכנות מבפנים, אין שורשים, וכולם מיואשים. נו, אז מה נשאר? אז גמר. אז זה הכל הולך לאיבוד פה. כל העסק הזה ילך לאיבוד לגמרי. נכון?
נכון.
זה באמת המצב. זאת התחושה שמתקבלת לקראת בואו של המשיח. ואומר המהר"ל, זה לא כדי שנתייאש חס ושלום, ולא כדי שנחשוב שבאמת הכל ילך לאיבוד, אלא מראש עלינו לדעת שזהו המצב שיקדים את ההוויה החדשה. לפיכך, כאשר יש מתת יד באלו ארבעה דברים, הוא הפסד הוויה ראשונה לגמרי, ואז ראוי שיבוא הגואל. אז ראוי שיבוא הגואל. כלומר, מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא יראה את המצב הזה, והוא יבוא ויתנחם על עם ישראל, אז יבוא הגואל. וגם באלו ארבע דברים אשר יתבהר, יש עוד דברים עמוקים, כן? כי כמובן ארבעת הדברים האלה מרמזים לכל יסודות המציאות בכלל. משל האילן הזה, כן? האילן מפה למטה, שאילן צריך להיות מספיק חזק כדי לעמוד ברוח חזקה, ועם שורשים עמוקים, ולהיות נטוע במקום הנכון, ולא בארץ מלאכה. כן? לפעמים האילן הזה, הוא יונק מארץ מלאכה. מה זה? תרבות קלוקלת, ארץ מלאכה. במקום מים טובים, אז האילן הזה, הוא נטוע במקום של ארץ מלאכה, שהיא לא נותנת לאילן את המזון הראוי לו, אז הוא באמת מסעוד בו בסכנה. זה באמת מה שאנחנו רואים, שיונקים מתרבויות זרות, כל מיני דברים קלוקלים, וזה גורם לחולשה נוראה, וגם התמעטות השורשים בכלל, שאין תורה כזאת מספקת לצורך הדור. אז כל הדברים האלה מתארים בדיוק את המצב. מי שמעמיק בתיאור של הדברים האלה, הוא רואה שזה בדיוק מה שמתואר כאן. מה? נכון. כן, מה רצית להגיד?
יש עוד מסקנה, צריך ללמוד מסכת סנהדרין עם המהר"ל ביחד.
טוב, זו מסקנה ברורה.
כן. לא מספיק דעה אחת מארבע הדעות האלה?
לא.
למה?
בגלל שאתה יכול להגיד שיש דבר אחד שמסכן את האילן, אבל מצד אחר, האילן הזה הוא מחזיק מעמד בגלל צדדים אחרים שנשארו איתנים אצלו. אז המהר"ל בא להדיג שזה בדיוק, זה בדיוק יהיה המצב. מכל צד שאתה לא תסתכל, כן, הוא פה תיאר את הצלחתו של האילן מצד ארבעת הגורמים שצריכים להיות באילן. כדי שאילן יהיה חזק ולא ייפול, הוא צריך ארבע גורמים. ולקראת ביאת המשיח, כאילו ארבעת הדברים המסוגלים להעמיד את האילן, כל אחד תורם את חלקו. האילן הוא לא צריך להיות חשוף לרוח חזקה, וגם הוא צריך שורשים עמוקים, והוא צריך להיות יונק מארץ טובה ולא ארץ מלאכה. וגם צריך להיזהר, אם העץ כבר יותר מדי זקן, הוא עלול ליפול. אז כל הדברים האלה, זה, מכל אחד, יש לזה ערך להעמדת האילן. ולכן אומר המהר"ל, לקראת בוא של המשיח, כאילו הכל הסתלק, נגמר, הכל הולך. מכל צד שלא תסתכל, האילן הזה עומד ליפול. כן? או מסכנות חיצוניות, או מסכנות פנימיות, או מצד זה שהוא אין לו ממה לינוק. זה מצב של, בדיוק מה שהוא קרא לזה, הפסד ההוויה. זה נראה כמו הפסד הוויה. הוא כבר התבהר לך שצריך קודם שתחול ההוויה אחרת, הפסד ההוויה ראשונה בכל. בכל זה אומר מכל הצדדים. זה בדיוק מה שמאוד מטריד. כן? באותו דור שקודם לבואו של המשיח. בסדר, אז יש משהו, בדבר אחד מצב לא טוב. אבל יהיה דברים אחרים שבסדר. לפחות אפשר להתנחם בדברים אחרים. אז אומר המהר"ל, לא. חכמים הודיעו לנו מראש שבאמת יהיה זמן, תקופת מעבר כזאת, שכאילו כבר לא נשאר כלום. מכל צד שאתה לא תסתכל, זה נראה שפה הכל מתמוטץ. זה נקרא אזלת יד. זה ביטוי מאוד מצוי. בכל דבר, אומרים אנשים, זה אזלת יד, מה הולך? אזלת יד, זה מצב של אזלת יד. מה קורה פה? מכל התחומים, זה נראה אזלת יד, מה אתה אומר?
אני אומר, בחדשות כל הזמן אומרים אזלת יד.
כן, ודאי, כן. הם כנראה קראו את הגמרא עם המהר"ל. אחרי שיושבים על הגמרא עם המהר"ל, אז החליטו שזה הביטוי הכי מתאים למצב. כן? זה בדיוק הפלא, הפלא שהמציאות הולכת ומגלה בדיוק כמו שחכמים לפני אלפי שנים כבר גילו לנו שיהיה, זה מאוד מעודד, שאין פה שום הפתעות. אם זה באמת היה בא בהפתעה, וזה לא היה דבר שהיה שייך לסדר העולם, היינו אומרים זה קטסטרופה, משהו השתבש פה, נכון? אבל עכשיו שאנחנו לומדים, כמו שאמר ידידיה, גמרא על פי המהר"ל, אז אנחנו רגועים, אנחנו רואים שזה כבר מתוכנן לפי הסדר, אז אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. זה כמו רופא, הוא לומד מראש מה הסימפטומים של המחלה כדי להושיט את העזרה, את התרופה המתאימה. אם לא היינו יודעים מראש על ידי רבותינו שזה מה שהולך להיות, היינו לגמרי נבוכים. אף אחד לא ידע, מוצא פה לא ידיים ולא רגליים, אומר, מה קורה בזה? איך יכול להיות? מה? לאן הולכים? הכל הולך לאיבוד. טעינו בכלל, אולי היו אומרים כאלה, אנשים היו אומרים דברים כאלה, אומרים שאולי טעינו, בכלל זה לא הגאולה, אולי זה בכלל לא היה זמן, ככה יכול היה להיות, שהיו אנשים שיגידו דבר כזה, אולי בכלל זה לא זה, מה, טעינו לגמרי, אנחנו לא בכיוון, נכון? אבל עכשיו שאנחנו לומדים את דברי חז"ל, והמהר"ל מסביר לנו את המשמעות שלהם, אז אנחנו מבינים שבכלל לא טעינו, ההפך. הסימפטומים האלה מוכיחים שאנחנו לקראת ההוויה החדשה. זה בדיוק ההפך. זה כדי שכשזה יקרה, אף אחד לא יהיה מופתע וידעו למה לצפות הלאה, להתכונן להמשך. מה?
אם תציל את ההוויה הישנה ותלחם בסימפטומים, לא תבוא ההוויה החדשה?
לא, אתה לא תצליח גם. אתה יכול למתק. זאת אומרת, זה כמו אפשר לעזור בלידה, להקל על הכאבים של היולדת, אבל אי אפשר לעצור את הלידה. כמה שתרצה לעצור את הלידה, אתה לא תצליח. אלא הדבר היחיד שאפשר לעשות, וזה נכון לעשות, וככה צריך לעשות, זה באמת לעזור ולהקל על הכאבים. אז נכון, פה הדברים האלה מציינים מציאות מאוד לא פשוטה.
מי יכול לעזור למציאות הזאת?
אנחנו, מי זה? בשביל מי? נכון, אנחנו חלק מן המציאות, אבל מה? צודק, אנחנו חלק מן המציאות, אבל מתוך ההכרה והבנת המציאות, בשביל מה צריך ללמוד? בשביל זה. אתה מבין? בשביל מה צריך להבין? כדי שנהיה מודעים. למשל, אם כתוב שהמצב הוא התמעטות התלמידים, אז מה צריך לעשות? להתחזק בתורה. תגיד להם, התמעטו את התלמידים, אז בואו נתמעט עוד יותר. לא! פה צריך להמתיק את הגלולה. אז בשביל זה צריך מיד להתחזק בתורה. כי מעט התורה שיהיה באותו זמן, זה בדיוק יעזור להקל על המציאות. שיהיו מעט אנשים שבכל זאת מבינים לאן הולכים, ולקראת מה זה, ובשביל מה זה. הם יכולים להקל על הכאבים של היולדת. כמו שהנביא מתאר את הגאולה כלידה, אז יהיו כאבים גדולים מאוד, אז נו, בסדר, אז אתה רופא או לא רופא, תעשה אפידורל. צריך לעשות פה, לעשות זריקה, צריך לעזור מאוד. זה בדיוק העניין, בשביל זה למדנו. זה כל המטרה של הלימוד, בשביל זה חכמים עשו את הדברים האלה, לא כדי שנשתעשע בידיעת העתידות. הרי כבר היום לא צריך עתידות, צריך רק לשמוע חדשות. כן? אלא כדי שנעזור. שבוע טוב.